קובי פינקלר, פרשננו על צבא וביטחון איתנו, שלום קובי.
כן, שלום לכם גם.
טוב, בוא נתאר מה קרה, איפה קרה, איך קרה.
קודם כל זה מראה שיש לחימה, אני צריך לספר את זה כל הזמן, כבר שחושבים, זה היה גם תרגיל מאוד משמעותי כלפי החמאס אתמול, בחלק הראשון שלו, בחלק של הבוקר. גם החמאס, אתה קורא את זה בכל הדוחות המודיעינים, אתה שומע את הדיווחים שלהם גם כן, הם בטוחים שצהל סיים את הלחימה, שרוב הכוחות הוצאו ויצאו, גם שיירות הטנקים שיוצאים משם לימדו, וכביכול הראו שאנחנו לא באמת יותר נלחמים, ואז אתמול לפנות בוקר מתחיל חיל האוויר בהפצצה מאוד מסיבית, הרבה יותר עצימה מאשר הייתה אפילו בחלק הצפוני של רצועת עזה, לאורך כמה שעות טובות, באזור חאן יונס במחנה הפליטים בחלק המערבי, זה המעוז הכבד ביותר, זה הגדוד החזק ביותר של החמאס, זו המשקולת של סינואר ושל אחיו יחד מוחמד, וצהל מגיע לשם מדרום, דיווחנו גם אתמול בבוקר על הלחימה במחנות הדרום של חאן יונס, ואז מגיעים מהר לכיוון הים, מאגפים את חאן יונס מכל עבריה, ומתחילה שם לחימה שתימשך כמה ימים כולל עכשיו. באחת ההתקלויות נלחם שם גדוד של צנחנים, גדוד 202, וכתוצאה מירי של מחבלים אליו נהרגו שלושה מלוחמי הצנחנים. זה אירוע אחד, הלחימה הזאת נמשכת גם הבוקר הזה, גם אתמול בעצימות גבוהה, אוגדה שלמה, אוגדה 98, ביחד עם עוד ארבעה צוותים חטיבתיים, ארבע חטיבות, שמורכבות למעשה מכל היחידות הטובות המשובחות כן, של צה"ל.
אני חוזר איתך קובי לאירוע עצמו, מה קרה שם?
אז זהו, אירוע הזה הסתיים, בארבע אחרי הצהריים, באזור אחר, מואזי, במרכזה של רצועת עזה, מול כיסופים, כמה מאות מטרים מגדר המערכת, פועל שם כוח של מילואים, כמו שאמרתם, גם הנדסה משולב וגם שריון משולב בו, וכוחות נוספים, כדי לפוצץ שורה של מבנים שאי אפשר היה לפוצצה מן האוויר. יכול להיות שבעתיד לבוא ילמדו מכך דברים, כרגע זאת הייתה תמונת המצב, כרגע גם זה מה שנבדק בשטח. מקשו את כל הבניינים הללו, זו שורה של בניינים שמקשו אותם.
קובי, תרשה לי לקשות עליך בבוקר הזה, שהוא גם ככה קשה, אני שומע בקולך שמאוד מאוד לך, עבורך. אבל אני כן רוצה לשאול אותך, מה זה אי אפשר לפוצץ מבנים מהאוויר? למה?
כי ברגע שאתה מקריס אותה מן האוויר, אז המבנה נופל אחד לתוך השני, כלומר מבנים, כך מבנה כלשהו כמו שאתה רוצה, ואז אתה לא יכול לטפל במה שנמצא מתחתיו. כדי לטפל מתחתיו, אתה רוצה להשמיד אותו לחלוטין, שהוא לא יהיה שמיש יותר, ושהוא לא יהווה איום יותר בשנים הקרובות, אתה לא מספיק שמוריד את הלבנים, ומוריד את הבטון שם מתוכו, אתה חייב להביא את התשתית גם שעליה נבנה הבניין הזה ונבנו הבניינים הללו, ומתחתיהם של כל המבנים הללו יש גם פירים ויש גם מנהרות שגם אותם רצו לפוצץ. זה לא סתם מבנים, זה מבנים ששימשו את המחבלים גם בטווח בניר עוז ובמרחבים הללו. זה חלק מהמבצע הגדול שהיה שם. לכן, זאת התשובה של מערכת הביטחון. ברור שהכי קל לפוצץ מן האוויר, אבל הם טוענים שבמקרים הללו, שבהם אנחנו מדברים שצריך למקש אותם כמו את המנהרות, ברגע שאתה מפוצץ מנהרה, ראינו את זה מה שקרה בצוק איתן, בסבבים, בחומת מגן, לא בחומת מגן, בעמוד ענן, בכל המבצעים האחרונים, בשומר החומות, הפצצנו כל פעם, וגם אני דיווחתי, וגם אני חטאתי בזה שידעתי שכביכול הפציצו ואמרו והכל, כי אתה באמת לא יכול לדעת. רק כשאתה מגיע פנימה, אתה מסוגל להבין את עומקם של המנהרות הללו, ואת עומקה של התשתית הטרור הזאת, ולכן היו צריכים לעשות את הפעולה הזאת. יכול להיות שיעשו חישוב מחדש עכשיו.
אוקיי, בטוח שכל אחד אומר. ובחזרה לפרטי האירוע.
אז הם ממקשים את כל השורה של הבניינים הללו, ועומדים מסביב כדי לפוצץ אותם, כמו שאנחנו רואים בהרבה מאוד מן המקרים הללו. חלק גם מן האירוע הזה גם כדי להבטח את הדבר הזה, וגם כדי לחפר ולהראות כלפי הציבור גם בישראל וגם כלפיהם, כל כך הם כואבים אחרי 109 ימים. ואז במרחב הזה עומד גם טנק שמאבטח אותם. זה חלק מהפעילות. נורא לעבר הטנק הזה טיל RPG, וכתוצאה מכך נהרגו שני לוחמים של שריון בתוך הטנק, עם כל היכולות שלו. זה גם כשאלה שאתה יכול לשאול. לטנקים יש מערכת כיפת מעיל רוח וישנה הגנה, אבל אתה רואה שגם שיורים עליו פעמיים שלוש ובאמצעים הללו, זה גם נפגע. וכתוצאה מהשיורים הללו של העץ, ניצוצות, רשפי אש, מתחילים להיזרק או לעוף לכל עבר, והם גורמים לפיצוץ ראשון של כל שורת המוקשים הללו. במקביל לכך, עוד טיל, לא יודע אם במכוון או לא במכוון, אבל עוד טיל RPG של המחבלים, של החמאס, יורים לעבר הכוחות, שהם רואים שזה הרבה מאוד כוחות, ואז הטיל השני פוגע שוב באחד המבנים, וזה גורם כבר לקריסת כל המבנים כולם, ולהתפוצצות אדירה של כל המרחב הזה, וכל מי שעמד שם במרחק 30-50 מטרים, או נהרג במקום מן ההדף, או כתוצאה מן הפעילות שהייתה שם במרחב הזה, וזה מביא למספרים האדירים הללו של 21 לוחמים רק באירוע הזה, ולפציעתם קשה. אז לאורך כל היממה אתמול בערב היו דיווחים על כך, בהתחלה דיברו על 5 הרוגים, לאחר מכן דיברו על נעדרים וחטופים חלילה, ועסקו בכך כל הזמן, כיוון שהמקבנים הללו קרסו לחלוטין, ומתחתם היו חיילים, ומתחתם היו לוחמים, היו צריכים לפנות אותם.
הבנתי שבמהלך שעות ארוכות היו מנותקי קשר, כלומר נכון, חללים עושים, שלא הצליחו למצוא אותם.
נכון, בכלל. חשוב בהתחלה, יכול להיות לפעמים בין הסבכים הללו, אם מישהו יצליח לשרוד. ראינו את זה באסון צור, וראינו את זה גם בראשון וגם בשני שלו, לפני עשרות שנים בלבנון. אז חיפשו, היה חשש כמובן לחטיפה, והחמאס לא שותק שם, ירה גם כן, ולכן מבהילים שם עוד כוחות, גם של חילוץ, גם של פיקוד העורף, וגם של הצלה, וגם של יחידות מיוחדות.
היו נפגעים גם מכוחות החילוץ?
לא.
לא.
האירוע הזה שם. הסתיים בנקודה הזו, כולם, ולכן לקח כל כך הרבה שעות, עד 3.
עכשיו תן לי לשאול אותך למה שמסתמן בעצם כליבת האירוע, שזה בעצם הירי ה-RPG הזה. מאיפה הוא נורא? הוא נורא מכמה מאות מטרים משם, נכון? או כמה כן. עשרות מטרים?
בין מאות לעשרות מטרים. תראה, הטנק שעומד שם והטנקים שעומדים שם הם זמינים להם מבחינתם. כי הטנק לא נוסע עכשיו במרחק של 100 מטרים מקדימה ואחורנית, כי הוא צריך להבטח את האירוע, הוא צריך לוודא שהכוחות שם, שפועלים שם, להטמין מוקש בתוך בית כזה, זה צריך להיות מישהו פיזי. כי יהיה גיבור אחי שיהיה שמשון לגיבור, לא משנה יהיה מה שיהיה. הוא צריך להגיע פיזית עם המוקש, לחבר אותה בצורה נכונה, להטמין אותה בצורה נכונה, ולהפעיל את כל המערכות הללו, ולכן צריך להבטח מסביב. זה מה שעושים בכוחות השריון, וזה מה שעושים גם בכוחות נוספים. כמובן, בעיקר זה השריון כאן, כי הם מוגנים יותר.
ואותו מחבל, אותם מחבלים שירו את ה-RPG הזה לטנק ולבתים הממולכדים, הממוקשים הללו, כבר יתרו אותם, חיסלו אותם, מה, מה, מה קורה שם באותו רגע? כי הרי מגיעים כוחות חילוץ, אז ה-RPG יכול, אתה יודע, הוא יכול לראות RPG נוסף, אותו מחבל.
הוא ירה RPG נוסף, לכן אמרתי שהם ירו שני RPGים. תשמעו, יש שם מלחמת גרילה, המחבלים הללו מחכים לרגעים כאלה, לא יודע אם חיסלו אותם או לא חיסלו אותם, זה דבר ש...
קובי, זה נשמע כמו מלחמת התשה. כלומר, חמאס מבין שהוא איבד את השליטה שלו ברצועת עזה, ועכשיו הוא רק מתיש.
הוא גם נערך לזה הרבה מאוד שנים.
אבל תשמע, תראה, לכן התחלתי בדבר הזה, ולכן נערכתי את החלק הראשון של הדברים הללו, ולא בכדי. כי הסיפור ההפתעתי הזה, כמה שחשבו עלינו שאנחנו לא יודעים, ושלא נפעל בערך הניונס, ולא נרד לרפיח, וכן נרד לרפיח, אז כל הדברים הללו כרגע עובדים על מרכזי כובד שלהם, וזה מרכז כובד, ולכן אמרתי את התרגיל הזה, ואת ההפתעה שעשו להם, היא באמת מוצלחת. יש, לצערנו. זה עוד דומה מאוד לאירוע שהיה לפני 3 שבועות, פחות או יותר באותו מרחב, באלבורג' עם מסעית הגז שהגיעה למרחב הזה והתפוצצה כתוצאה מירי, אז היה ירי של כוחותינו, כאן במקרה זה ירי של החמאס. לומדים מכל דבר כזה, אני מקווה שלומדים כמה שיותר, ואני מאחל לא, זה יהיה האירוע האחרון, אבל
עכשיו,
תשמעו,
ממה שאתה יודע,
אבל אני לא חושב שזה מלחמת הדשא. כן.
קובי, ממה שאתה יודע ומניסיון שיש לך, והוא רב שנים מהידיעה שיש לך מתוך הצבא ומערכת הביטחון, אירוע כזה, מה גורם לחיילים בשטח, לקצינים, למפקדים, לאנשים שנמצאים בתוך השטח?
את האמת, להתחזק יותר. זה נותן להם הרבה יותר מוטיבציה, ולכן אמרתי קודם, שאתה רואה את הלוחמים שעומדים מסביב ומפוצצים. אני זוכר אירוע שבו שהיתי במרחק של 30-40 מטר מהכוחות, שאחד המפקדים היה בן של אופיר ליבשטיין, ראש מועצת שער הנגב, שנפל, נרצח ביום הראשון בשבת קודש של שמחת תורה, נפל בכפר עזה. הבן שלו, לוחם בהנדסה, הוא זה שביקש לפוצץ את המנהרה שדרכה פעלו חלק מן המחבלים הללו, והוא עומד שם קובל עם ועדה, ברור שזה אירוע שמקרין ורואים אותו, ועומד מסביב שם, ועומדים חיילים שם, עם כל הציוד מגן עליהם, בסופו של דבר הם גם כן יכולים להיות חלילה פגיעים, אז זה מאוד מחזק אותם, זה נותן להם את המוטיבציה, זה כואב, אני יכול לדבר איתך מבית אישי, יש לי נכד שם שהיה שם 105 ימים, יצא משם השבוע שעבר, השתחרר, אבל אתה שומע את התיאורים הללו. כואב הלב באותו רגע, אבל הניתוק שלהם והרצון שלהם לנקום, יש כאן עניין של נקמה, והמוטיבציה להילחם ולהגיע עוד לסינואר ועוד למחבלים ולחסל עוד, היא גוברת דווקא במקרה הזה, את החשבונות בעצם, ואת הדברים
בעצם
הללו.
בעצם הזהות שזו מלחמה שאין צודקת ממנה, כפי שאומר נשיא המדינה ממש לפני כמה רגעים.
זאת ראיתי את הדברים שלו, בהחלט דברים חשובים. נכון, נבקר את 24 לוחמים שמתו ביום אחד, ושלשום, כשהתחלתי אתמול, אני שולח לבצלאל, שלשום, אני אגלה סודות קצת, שאני שולח אותו, ששלח אליו וואטסאפ, לא אליך, אבל...
וכואב לו, כן,
ואני כותב לו שאין הרוגים היום, אין נפגעים היום.
וכשאתה כותב לי את זה, אני הלב שלי רועד, כי...
נכון.
כן.
זה אותו נכון, ואני מקבל את הדברים האלה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, זה לא מלחמת הדשה במובן של אתמול, באופן כללי יש איזושהי תוכנית ויש איזו מחשבה, אבל ברור לכולנו שאנחנו צריכים להגיע צעד אגודל, עקב בקצת אגודה, להגיע למקומות הללו, והפעילות הזאת שנמצאת עכשיו ממש ברגעים אלו, גם צריך להתפלל עליהם הרבה יותר.
אגב, הצליחו לחלץ את כולם יוצא. כבר? כן. החילות תסתיים שם?
החילות תסתיים, חיכו לפנות בוקר, לכן זה לקח זמן בין הפרסום של 10 הרוגים, גם התחייה של הפרסום, ככה אמרו לי, של הודעת דובר צהל, כדי לוודא שאנחנו יכולים לומר על 21 הרוגים, כדי להגיע לכולם. גם הבוקר
בוא נדבר רגע על דובר צהל. ראיתי כמה פוליטיקאים שצייצו ומחקו ומחקו וצייצו, אפילו מזכיר הממשלה. כבר אתמול בערב, רוב אזרחי ישראל ידעו שקרה אסון כבד ברצועת עזה. עכשיו, יש כאן את המשפחות ממול, שזה עולמות שלמים של אנשים שצריך להתקן אותם וצריך לספר להם בצורה רשמית ורק אחר כך לפרסם. לדעתך, היה אפשר כבר אתמול בלילה לומר לעם ישראל באופן רשמי שקרה משהו כבד, או שהיה צריך לחכות לבוקר?
אני אענה לך את זה בשני מישורים. המישור הראשון, קודם כל, אמרת שרוב אזרחי מדינת ישראל ידעו על זה, זה לא מדויק. אני יכול להגיד לך שאני חי בסביבה, שכל הזמן יודעים שאני פרשן צבאי, כתב צבאי, לא משנה
מה מישור. אני אתרגם את מה שקובי אומר. מי שמנייס ונמצא בקבוצות וכל זה, ידע שקרה משהו, רוב האנשים לא שם.
נסכים איתך, נכון. אני הייתי בדמול ואתה, זה נכון, בדמול הלכתי,
אני לא מסכים עם שניכם. אני לא מסכים עם שניכם, אבל אני חושב שכבר מאתמול, בשמונה בערב, תשמע, בוא, אני חי את הציבור, נושם את הציבור, כבר כולם רעשו וגעשו מאירוע קשה, נורא
בעיניים. לא, הנה, תסתכל על פה, יושב לי ידי מוטי, לא ידע שום דבר. בגשתי לפני 5 דקות פה ברדיו, אדם לא משנה מה, אחד של העובדים של הרדיו, שחי פה בתוך הרדיו, אומר לי, קובי, למה נפלו פניך? כי באמת שידרתי מ7:10 בבוקר, זה יצא לנו לצערנו הכי טוב שיש, אבל... ולא, הוא אומר לי, אחד שעובד כאן בתוך הרדיו, בתוך המסדרונות של רדיו, שלא איזה מפעל פטרוכימי. לא, לא נכון. עכשיו השאלה, התשובה של השנייה שלך, אני חושב שיצא לו, זה משפט קשה, אבל יצא לו טוב לדובר צהל, או מערכת הביטחון, שאתמול אחר צהריים, 6-7 בערב, מפרסמים את 3 הלוחמים של הצנחנים. אז חלק לא מבוטל מהציבור, שאותו שאתה חושב אותו, מבין שזה אירוע היה קשה, ולכן שומרים אירוע קשה, שיש 3 לוחמי צנחנים במרחב חניונס שנהרגים, מפרסמים אותם ומדברים על זה אתמול בערב הרבה, בכל המסגרות וכולל הלוויה אחת שהייתה, חלק מהאנשים גם בטוחים שזה הדבר הזה, אבל תשמע, אני חושב לא רק חושב, במקרה הזה אתה מבין אותם, שעד שאתה לא מגיע לאחרון המשפחות, וזה 21 משפחות, וזה משפחות עם ילדים, הקראתי הבוקר, עברת על השמות.
אין שום סיבה שהם יקראו את זה מהחדשות.
בחור בן 37, הוא כבר לא בחור, משפחה לכל דבר, אז אתה מבין ש...
קובי, עכשיו לגבי הירי RPG שנורה לעבר הטנק, ואחר כך ירי RPG שני, מקור יודע דבר, שבדרך כלל הוא לא מקור רשמי, אבל בדרך כלל מבין דבר אחד או שניים בדבר הזה, הוא אומר שאותו ירי של אותם מחבלים של ה-RPG בוצע מפיר של מנהרה, כלומר לא ממבנה, פשוט צצו מפיר.
כלומר גם היו מורידים מבנים זה לא היה עוזר.
מה הוא חידש לך? אני שואל בכנות רבה.
בחלק גדול זה מהמקרים, זה קורה ככה, אבל לא תמיד.
שזה רק ממחיש לנו באיזה מלחמה נמצאים שם חיילי צהל, באיזו מלחמה קשה.
אני לא בטוח שמרוב הציבור, אתה דבר על רוב הציבור, מבין את הדברים הללו. חושבים שיש הצלחה, יש הצלחה מאוד משמעותית בשטח, ואני לא מכבד את צהל, כי אני כועס על צהל מאוד, וגם על עצמי, על כל, עד השבעה באוקטובר, ונעזוב עכשיו את הסיפור הזה. אבל באופן כללי, כן, זו לחימה שתימשך, אבל לא יעמדו שם כל הזמן. זה לא מבנה. גם אתה שומע את הדברים על העסקה, כן עסקה, שיצאו רוב הכוחות בצורה טקטית. תיקח מילה אחת מתוך ההסכם הזה, היא בדיוק עונה לשאלתך הקודמת, על יציאה טקטית. מה זה יציאה טקטית? אתה מסוגל לעמוד במרחק של 400 מטר או קילומטר מטר, והיא מוגדל לפשוט פנימה כל אימת שיש לך מידע. ברור לכולנו שגם בעוד שנה לצערי הרב, יכול להיות מחבל בן 16 שאז הוא יהיה בן 17 כבר, הוא יצא עם הקלצ'ניקוב שלו ויירה, או מחבל נוסף ישגר רקטות.
אבל לפרק אותם ברמה הארגונית זה כן.
זה הצליחו. זה עשו שלושה מתוך ארבעה של הגדודים של חאן יונס.
לא הצליחו, קובי. לאט לאט.
לא, בצלאל, צריך גם להרים את המורל של הציבור. נכון. גם בבוקר הקשה.
פירקו להם חלקים מאוד גדולים, שלחו להם חבלים
של הארגונים, ובוא תסתכל גם.
אם אנחנו נשלים את חאן יונס,
זה ייקח עד סוף לראות רקטות. אתם צריכים להגיד את זה. צריך לומר את זה. הם בקושי, בקושי מצליחים לראות רקטות.
אתה צודק לחלוטין. זו דוגמה מצוינת. אתה פוגש אנשים שם בנתיב העשרה ובסדרות, ופוגש אותם, ומתחילים לאט לאט להרים את הראש, ובעזרת השם, תשמע, יש להם גם תאריך יד, שברגע שאמרו להם שעד הראשון לשביעי, או עד הראשון לתשיעי, הם יוכלו לחזור לבתיהם, זו אמירה. המצב של הצפון, נשאיר אותו כרגע, כי הוא הרבה יותר בעייתי מבחינת התאריך שלהם. אבל זו שיחה כבר אחרת.
בהחלט, גם על החוטים שבלילה תקפו אותם, אולי בהמשך. טוב, נסכם את השיחה שלנו כאן, נערכנו. דובר צהל, שתכף נשמע את ההצהרה שלו מלפני חצי שעה, בשלב השאלות והתשובות, אמר שאנחנו עדים לחרושת השמועות, אנחנו מפרסמים מידע מאומת רק אחרי שמעדכנים את המשפחות, אלה הכללים.
תשובה לדוד. אבל דוד יש
תשובה בדיוק. לשאלה, היא לא רק שאלה של דוד, שאלה של הרבה אנשים.
אני ידעתי את התשובה, רק רציתי לחדד את זה, עבור אנשים שלא היו סבלניים אתמול בלילה, ושאלו למה ולמה דובר צהל, אפילו פוליטיקאים, אפילו הודעה לקונית שראיתי של מזכיר הממשלה, שמחק אותה אחר כך.
נכון, גם אני.
כן, מוקדם יותר זה, אבל לא, אבל בלילה חברת הכנסת טלי גוטליב פרסמה הודעה למה דובר צהל נותן לחרוש את השמועות וכולי וכולי.
אני מסכם את כמות הנופלים עד עכשיו, 221 חיילי צבא הגנה לישראל שנפלו.
רק מתחילת התמרון.
מאז שהתחיל התמרון הקרקעי, 221. זה מספר שצריך להדהד אצל כל אחד בראש שלנו בבוקר הקשה והעצוב הזה.
לחלוטין. שיהיו בשרות טובות.
עכשיו במועצה האזורית מקומית אפרת מבקה את אריאל מרדכי וולף ספטלב והרב אלקנה ויזל, שניהם תושבי אפרת. השם יקום דמם.
כן, לגמרי.
נמשיך הלאה, נרים את הראש, אין מה לעשות.
בהחלט.
אז ישיר משה, אחרי.
כן, ואנחנו ננצח בעזרת השם, ונצא מחוזקים מכל האירוע הגדול הזה.
בוקר טוב לכם.
תודה קובי.